התחלתי הקלטה.
תודה. טוב, שלום לכולם. אנחנו פה עם ה... בסדר, אנחנו פה עם החבר'ה שנמצאים מרחוק ומקרוב, אז מי שבבית, אני מקווה שגם יש לו קצת, זה תישון, אז צריך שיהיה לכם קצת כיבוד לפניכם. אם לא, אפשר לבוא פה שרי ליתן לכולם, נכון? מה שצריך מהבית, שיבואו לקחת, אתה תיתן להם כיבוד. ושלום לכל הקבוצה כאן, לא יודע אם רואים פה, אנחנו בשלהי קורונה, אז כבר זהו, עכשיו אפשר לחזור, כולם רואים פה? רואים אתכם?
שלום.
שייתן להם חשק.
לא
פעם. לא בדקה. שלום
שני, כולם רואים.
אז אנחנו בשבועות האחרונים דיברנו על שאלת הרע בעולם. בפעמים הראשונות דיברנו על הגישה בעקבות רבי יעקב בגמרא, ששואל הצדיק ורע לו רשע וטוב לו, באמת, השכר האמיתי הוא בעולם הבא. זאת הייתה הגישה הראשונה עם כל מיני הרחבות וביורים שעשינו. הגישה השנייה, הגישה שעליה דיברנו בפעם הקודמת, הייתה גישתו של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שבאמת אתה לא רואה נכון, אתה לא מסתכל נכון, ואתה לא רואה נכון, ואתה חושב שכאילו הקדוש ברוך הוא לא בסדר, אתה לא מבין, יש דברים שאדם לא שומר על הבריאות שלו, ויש מקרים שאנשים אחרים עושים רע, ובאמת אומר הרמב״ם, לא יכול להיות בכלל שיש רע מצדו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כולו טוב, ובבריאת העולם נאמר, וירא אלוקים טוב, כי טוב, ועוד פעם כי טוב, וקדוש ברוך הוא כולו טוב. ואם יש מקומות שאולי יש רע בעולם, מסביע הרמב״ם, זה ראינו בחלק ג' פרק י', ולמורה נבוכים, שזה נובע מהיעדר, לפעמים הקדוש ברוך הוא מסתלק, לפעמים לא מגיע לך, שתהיה לך השגחה, הקדוש ברוך הוא מסתלק. הדבר הזה נובע גם מתפיסה כללית, שאנחנו לא נעריך עליה עכשיו, אבל מתפיסה כללית של דעת הרמב״ם מעניין ההשגחה בעולם. הזכרנו קצת בסוף השיעור, שלפי, יש כאלה שחושבים שיש השגחה על כל דבר, בכל דרך, והרמב״ם מבין, יש השגחה על כלל ישראל, ויש השגחה על אנשים שרואים להשגחה, אבל לא על כל דבר וכל... ולפעמים הקדוש ברוך הוא מסתלק, לא מגיע לך שהוא ישם, הוא מסתלק, כשהוא מסתלק יכול להיות רע. ועוד אמר הרמב״ם, גם כן באותו פרק שראינו בחלק ג' פרק י"ב, אמר הרמב״ם, תשמע, בסך הכל העולם הוא טוב. בסך הכל העולם טוב, וקשה לך, לך קורה ככה, לך קורה לך, אבל תבין, אתה נקודה שולית בעולם. העולם בעצמו בכלל הוא טוב, בסך הכל טוב. אז יש לנו כאן שתי גישות, וכשאנחנו מנסים לחשוב עכשיו, מה היתרון של כל גישה? מה היתרון של הגישה הראשונה? ומה היתרון של הגישה השנייה? אז בואו תגידו אתם. תגידו אתם, מה היתרון של כל הגישות? ברוך אתה, אדוני, נגיד לך עולם שלך.
הרב, מה הגישה הראשונה?
הגישה הראשונה, אל תחפש שכר בעולם הזה, השכר הוא בעולם הבא. השכר הוא בעולם הבא, מה שראינו רבי יעקב, למה אני טוב לך וארכת הימים, לעולם שכולו טוב, השכר הוא בעולם הבא, זה השכר האמיתי, זה השכר המשמעותי. אתה לא מבין שום דבר כשאתה אומר שאין שכר, אתה כמו המשל שהבאנו על המסעדה, אתה עומד בחוץ ואתה מריח ריח ואתה אומר, וואו, למה אני לא מריח כמו שהחבר שלי מריח, אבל אתה לא מבין שהעולם הבא הוא בתוך המסעדה, שזה פי אלף יותר מהרצה.
זה בעצם משתיק את הגושייה. זה בעצם אומר שאתה לא מבין. זה לא הזמן, זה לא המקום. ופה נגמר את הגושייה, זאת אומרת, השאלה הוא בכלל לא יכול, אתה לא רשאי לשאול אותה במצבך.
וזה כאילו רע לא לשאול אותה.
לא, אני אומר,
זה היתרון או חיסרון?
היתרון זה שאין שום פושיה. אבל זה בעיה, כי האדם במה שהוא מרגיש, לא, זה כן קשה. זה כן מפריע לו, מה לעשות? לא עזור שאני מתנגיד אותו. זה עדיין מפריע לו.
אז אתה אומר, היתרון של דרך א', שאתה מבחינה פילוסופית, מוריד את השאלה. היתרון של פרק ב', שאתה אומר, תשמע, זאת פילוסופית, אני עדיין כואב לי. ופרק דרך ב' אולי מנסה לתת איזו תשובה יותר.
אני אגיד פילוסופית, אבל שזה נכון, כאילו להגיד, בוא ניקח את השאלה ונאחסן אותה, אז לא בטוח שזה כאילו, זה קל. שאלה לא רלוונטית, כמו שילד קטן, נשאל אותך עכשיו, ילד בן שנה, תסביר לו מה זה, לא מתחיל כאילו, אני מסביר לך, זה לא שאתה, זה לא שדבר רע, פשוט, כל מה שהסביר לך לא רלוונטי, כאילו אתה פשוט תבין, מה לעשות? אתה יכול לבכות, אתה יכול להתעצבן, אתה יכול לכעוס למה אתה לא מבין, מה לעשות? אי אפשר. אני רוצה וילה, אני לא יכול, מה לעשות? אין לי את הכלים.
זאת אומרת, אין לנו את הכלים לענות פשוט, אתה יודע,
התשובה. כל דבר שכאילו, זה כל דבר שיענו, זה, אני יכול להגיד לך תשובה, אבל תשובה לא רלוונטית, כאילו, אני יכול להגיד לך סוכריה, אבל זה לא רלוונטי. אבל אין לך שום יכולת אחרת הבנה, חוץ מזה, אני אגיד לך סוכריה. אתה רוצה להרגיש טוב שהבאת לך סוכריה, ואתה מרגיש שיש לך תשובה? יכול להיות, אבל זה לא אמיתי.
בואו ננסה לעשות טיפה סדר. אם אני מסתכל על היתרון של דרך א', אז קודם כל, יתרון אחד, שכשאתה מנסה להסביר בכלים של הרמב״ם, ואתה אומר, תשמע, הרע קרה בגלל שאולי אתה לא התנהגת בצורה טובה, אולי בגלל כל מיני סיבות אחרות, שאתה מנסה לחפש סיבות בשטח, בסופו של דבר, יש הרבה דברים שאתה תיתקע. זאת אומרת, אוקיי, אתה יכול לפעמים להגיד, בסדר, יכול להיות, זה אכל ככה, זה אכל ככה, זה הלך בלי מסכה. תפתי איזו תשובה, האם מי שהלך בלי מסכה ונדבק מקורונה וניצן, האם הוא יכול לברך ברכת הגומל? זה שאלה מעניינת, יש לזה דיונים, יש מקום לדון בזה. אז אתה יכול להגיד, שמה, יש דברים שאתה יכול להסביר אותם. כן, זה גם קרה. זה גם קרה, שאדם הלך בלי מסכה, והוא הדביק מישהו אחר והשני מת. אבל, האם הדבר הזה יכול להתיישב על הלב, כשיש, אתה רואה בעיניים, הרבה פעמים אנשים באמת צדיקים, אנשים שרק עושים טוב בעולם.
רחתם, תינוק בדיון.
תינוק, נכון. אתה רואה תינוק קטן. ובעלי החסידות ניסו להסביר בכל הצורות, לא בצורה הזאת, אולי, אבל אתה רואה תינוק קטן, אתה רואה את השואה. אתה רואה את השואה? אתה רואה עכשיו את האנשים במירון, טוב, כל אחד נהיה פה אלוקים, וגם כן יש חושבים שהם יודעים מה להגיד. אבל דברים כאלה, קשה לנו. קשה לנו, כשאתה מנסה לחפש תשובות רציונליות, כלומר, לפצל הרמה מחפש תשובות רציונליות, נקרא לזה מדעיות, לא לגמרי,
כאילו... אתה מסכת בעצם תעבור.
נכון. אז השאלה היא באמת, האם זה מתיישב על הלב? וכשאתה אומר, תשמע, שכר הוא בעולם הבא, אז זה דבר שמחאת הלב, אוקיי, יש משהו מעליך, הוא קצת יותר... עוזר לך, ובתוספת שהוספת כאן, זה לא רק שאתה כאילו אומר, טוב, אל תשאל שאלות. אתה אומר, תשמע, יש כאן משהו כל כך גדול, שבאמת בכלים שלך אתה לא יכול לתפוס אותו. להפך, יש כאן שכר עצום, שכר גדול מאוד מאוד, העולם הבא זה שכר, כמו שדיברנו בפעם הלפני קודמת. זה שכר כל כך גדול, אתה לא יכול לתפוס אותו בכלל, אז... אפשר להגיד לך שיש שכר גדול, אבל אתה לא יכול לראות את הדברים, כי זה פשוט מעליך. זה לא שאנחנו מנסים בתשובה הראשונה להתחמק. לא מנסים להתחמק, פשוט זה מה שאפשר להגיד לך, שיש שכר בעולם הבא, אתה לא היית שם. כשתהיה שם תבין, אבל אי אפשר בכלים שלך, אי אפשר ללמד ילד בכיתה ד' אימפי, נכון? תלוי איזה ילד. יש כאלה שכן. יש לי איזה אחיין שהוא איכשהו נמצא שם. אבל אני חושב שלא סתם הרמב״ם משך לדרך ב', ואני חושב שהסיבה שהרמב״ם משך לדרך ב', כי הזכרנו את זה בצורה אחת, אבל אני עכשיו רוצה להעביר את זה לכיוון אחר. הזכרנו שהתורה מדברת תמיד בשכר פיזי. היה עם שמוע, תשמעו, יהיה מטר, לא יהיה מטר, אבל לא סתם התורה מדברת ככה. התורה מדברת כך בגלל שהתורה רוצה להגיד לנו, אתה רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא? תדע לך, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך מאורעות. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, תקשיב. כלומר, אם אתה לוקח את הכיוון הראשון, אתה לא תשתפר אף פעם. אתה רואה דברים רעים, ואתה רואה טוב, הכל טוב. הכל סבבה, לא, זה באמת לא רע, באמת, הכל טוב, הכל טוב, יש סיבה, כאילו, יש שכר לעולם הבא. אם אתה לוקח את הכל לפי הדרך הראשונה, אתה לא תבוא לידי תיקון. הדרך השנייה אומרת, תשמע, זה באמת רע. אם קרה לי רע, סימן שאני צריך לתקן משהו, וצריך לעבוד. וזה הרמב״ם, בהלכות העניות, הוא לא בדף שלפניכם, הלכות העניות פרק א', לא הבאתי את זה בדפים כאן, כי לפני חצי שנה הבאתי את הרמב״ם הזה. באיזה, או אולי שנה, בתחילת הקורונה. תכף תזכרו, כן. כלומר, אתה אומר, תראה, גם לפי הדרך הראשונה, אז יכול להיות באמת גם רע אמיתי, שאני צריך לתקן אותו, אבל יכול להיות רע שהוא רק בתחפושת, או אני לא מבין, כי באמת עיקר השכר בעולם הבא, ואם אני אגיד בצורה קיצונית, הרי אנחנו יודעים שבאו חכמים לבקר את רבי אליעזר עם איסורים, אמרו לו חביבים איסורים. חביבים איסורים כי זה טוב לך, זה נותן לך יותר שכר בעולם הבא. מצד אחד אתה צודק, שאפשר גם בדרך הראשונה להגיד, שמה, זה רע ממש, מצד שני, זה גם יכול לבלבל. זה גם יכול לבלבל, כי ברגע שהפוקוס הוא בעולם הבא, אז הרבה פעמים אתה אומר, טוב, אולי זה טוב, חביבים יסורים. רבי אליעזר אמר להם, לא הם ולא שכרם, שם בגמרא. אבל ברור שגם את הדרך הראשונה אפשר לנתב בצורה יותר מעודנת, ולראות יותר מורכבויות, ואנחנו בעזרת השם ננסה לעשות את זה. והרמב"ם אומר, הלכות העניות, פרק א', הלכות א' עד ג', מצוות?
אני יכול לשתף הרב אם צריך.
אוקיי, לא, אפשר, אבל אני לא ליד שיתוף, אז אתה יכול אם אתה רוצה לעלות. רמב"ם, הלכות העניות, פרק א', מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. שנאמר, הצר הצורר אתכם והריותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שיצר לכם כגורם מצורת ודבר והרבה וכיוצא בהן, זעקו עליהם והריעו. ואומר הרמב״ם, ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הורה להם. וכתוב, הבנותיכם איתו, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. רמב״ם אומר, יש לך צרה, זה דרך הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, דרך מאורעות. הוא מדבר איתך, ואתה עכשיו תנסה לתקן את הדברים, ואחרי שתקן את הדברים, תצליח לראות שהצרה תעזוב, תסור, כך הוא אומר. הוא אומר אחר כך, אם לא יזרקו ולא יריעו, אלה אמרו, דבר זה מנהג העולם יראה לנו, וצרה זו נקראת, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק ממעשיהם הרעים, ותוסיף הצרת צרות אחרות. אמא מי הוא כותב, תשמע, אתה רואה רע? תבין, זה רע. זה קרה, כנראה בגלל שלא התנהגת בצורה טובה, אמנם ברם המורים מבוכים, יש עוד אופציות? תתקן את עצמך, תחזור בתשובה, והדרך של הרמב״ם מאוד מובילה לזה, כי אם אתה מסתכל בצורה רציונלית, עכשיו יש רע, תבדוק למה הוא קרה, תבדוק, היית לא בסדר, היית זה, אל תגיד, טוב, באמת זה לא רע, זה באמת בעולם הבא, עיקר השכר, אז זה אולי החיסרון שבגללו הבין הרמב״ם את ה... דרך שבו אבין, ויש הרבה מקומות בשעס, מקומות אחרים, שלא נעריך בהם עכשיו, שאפשר לראות את הכיוון הזה, הכיוון שקורה משהו רע, ומנסים לתקן. אני חייב להגיד, שגם הדבר הזה, הדרך השנייה, שפותרת משהו, כי אז אתה רואה רע, ואתה מנסה לבדוק למה זה קרה, ומנסה לתקן, שחזל אומרים את הדברים האלה, אבל גם זה יכול להיות בעייתי, וזה יכול להיות בעייתי, כי כמו שהתחלתי, אף אחד מאיתנו לא אלוקים. וכשקורה דבר רע, פתאום כל אחד מתחיל להסביר למה זה קרה. אתם לא זוכרים את האסון וצומת אבונים. אולי הרב זילוסינסקי הוא זוכר. הצום והאסון וצומת אבונים, רכבת, נהרגו שם, נדמה לי, 22 ילדים. מיד היו כאלה שידעו להסביר. זה קרה בגלל חילול שבת בעיר פתח תקווה. זה גרם ל... היה בלגן פה במדינה על זה. היה בלגן. והיו עוד דברים, כל מיני הסברים. היה... מצאנו. מצאנו, מצאנו. נכון, נכון, נכון. מצאנו, מצאנו. מצאנו שלפעמים, קודם כל, חז"ל שדיברו, בית ראשון חרב בגלל זה, ובית שני, שנאת חינם, אז הם לימדו אותנו. יש גם בגמרא, באמוראים, ראשון. ההבדל הזה, בית ראשון, ההסבר שמתאים למה זה קרה, תראה, זאת באמת שאלה. אתה אומר שזה היה יותר מאוחר, באמת שאלה, אבל אני חושב ש... תשמעו, יש משהו בכל הדרך הזאת שהוא נכון ולא נכון. חז"ל אומרים לנו שאדם צריך, חז"ל אומרים, לא, זה לא רק רמב״ם, זה חז"ל, זה עולה מדברי נביאים, אדם צריך קורא לו משהו, צריך פשפש ממעשיו. לא נבראו רעמים, אלא לפשוט הכל.
אדם יכול לפשפש במעשיו, אם בעיקר מסורי לו, אבל לפשפש במעשיך,
אם מעשיך, אם עליכם מגיעים מסורים,
מי
שמר מי... נכון, אז יש כאן שני דברים למעשה. א', אולי יש הבדל מן האדם עצמו לבין להתחיל להגיד לכולם למה זה קרה. באמת, גם לאדם עצמו, אתה לא יודע למה זה קרה. אתה לא יודע. אתה מנסה להיות יותר טוב. אתה מנסה לפשפש במעשיך. אתה אומר, אולי בגלל זה, אולי בגלל זה, אולי בגלל זה. אתה לא יודע למה. אתה לא יודע למה. וגם בצורה כללית, אתה יכול להגיד, בצורה כללית שהוא קרה דבר כזה, אני לא יודע למה, אבל בואו נתקן דברים, צריך לתקן. צריך לתקן, אנחנו יודעים היום, צריך לתקן. אהבת ישראל. כל אחד יודע, צריך לתקן אהבת ישראל. זה עכשיו בחירות וזה, צריך לתקן אהבת ישראל. עוד מעט, הבחירות הבאות, כן.
אבל, אני מבין את זה הגישה.
יכול להיות, יכול להיות. אני לא אומר. אני מנסה, אולי בדבר הזה אני קצת קרבתי את הדברים. אולי. אבל אני רק רוצה להגיד, הדרך שהרמב״ם היא דרך שאני חושב שהרמב״ם באמת הלך בדרך הזאת, בין השאר, בגלל שזו דרך שמביאה לאחריות. אתה רואה משהו רע, תבין, זה רע, זה קרה בגלל המעשים שלך, או לפעמים לדברים אחרים, תבדוק, תתקן. כלומר, הרמב״ם ראה את הרע בעולם ככלי לקבלת אחריות. כלי לקבלת אחריות, כלי שמוביל אותך לתקן, תקשיב. תשים לב מה קורה, וככל שאתה לוקח את זה ככלי יותר גדול, אז אתה מנסה להבין את הרע בצורה רציונלית יותר. אני רק אומר שגם הדבר הזה, בסוף בסוף, אם אתה לוקח את זה בצורה יותר מדי, אם אתה הופך להיות כאילו נביא, אז אתה יכול לגרום גם נזק. אתם יודעים ש... כמו שאני אומר, כשהיה את האסון בצומת הבונים, אז כולם ידעו להגיד חילול שבת בעיר פתח תקווה. עכשיו פתאום, כשיש 45 אנשים טובים, צדיקים, דתיים, שנהרגים בצורה טרגית כזאת במירון, אז אנחנו בשקט. אני לא אומר שאין נביאים, כל פעם יש נביאים, כן, שרוצים להגיד ככה וככה, ניתנה נבואה מן הנביאים וניתנה לתינוקות ולשוטים, אומרים חז"ל, אבל באמת, מישהו יכול באמת להסביר דבר כזה? אנחנו בשקט, לא יודעים, אנחנו עומדים, רבי שמעון בר יוחאי, בתורת הסוד, ודברים נעלמים מאיתנו, אנחנו לא יודעים באמת, אנחנו עומדים בענווה ולא יכולים להסביר, ולא יכולים להבין באמת למה זה קרה. ויש כאן מורכבות. מורכבות שמצד אחד, שיטת הרמב״ם היא חשובה, כי היא מובילה לאחריות, וצריכה להיות אחריות, וצריך להיות תיקון. מצד שני, לפעמים זה מביא לכל מיני דברים שהם לא נכונים, ולשפיטה לא נכון, לשיפוט לא נכון, של המציאות, של אנשים, של דברים שאתה הופך להיות מדבר בשם הקל, בשם הקדוש ברוך הוא, ואתה יודע בדיוק למה הדברים קרו, ואתם יודעים, יש כאלה שיכולו להסביר לכם את השואה, שזה קרה בגלל... כן, זה אני חושב שעד כדי כך לא אמרו, למרות שזה, יש גם על זה? כן, שדיברו בתפילה? אוקיי.
לא, היום יש אחד שאומר את זה כל הזמן, ביהדות המזרח לא הייתה שואה, כי אצלם לא דיברו, ובאירופה כן דיברו.
סמין, להגיד. בדיוק, אז גלעד הליכה אומר פה, יש כאלה שאומרים, דיבור בתפילה. עד אם אתה שואה, יש שני הסברים הפוכים. יש כאלה שאומרים, זה בגלל הציונות, ויש כאלה שאומרים שזה בגלל שלא עלו לארץ. ואתה עומד מול דבר כזה, ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, אף הסבר לא נותן באמת תשובה. אף הסבר באמת לא נותן תשובה. והסף אומר, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, ומיד מגלים. ואתה תשמעו, לתת תשובה על, וואו, על השואה, מישהו יכול לתת תשובה שתתיישב על הלב?
הרב, אפשר אולי, לשאר במשך לבין לקבוע. לקבוע זה להתיימר שמחשבתי מחשבת אחר.
ישאר, זה ראוי שכל אדם ישאר איזה דברים מביאים לקלקולים ואיזה דברים. אחרת אין פה תופן רב העולם. אם אדם להגיד,
לא יודע, אז לא משנה, אז מה, בשביל מה יש פה
תורה,
בשביל מה תורה, מה כלכולים ומה תיקולים.
לא, אתה יודע, אתה צודק. זה בדיוק המורכבות. זאת בדיוק המורכבות. כלומר, מצד אחד, ברור שאנחנו צריכים, קורא משהו רע, צריכים לעשות תשובה. זה ברור. זה ברור. מצד שני, כשאדם זורק קונה קביעות, במיוחד כלפי אחרים, שהוא יודע שזה קרה בגלל זה או בגלל זה, יש כאן שתי בעיות. א', בעיה אחת, שבאמת אתה, מי אמר לך? אתה לא נביא ואתה לא זה, אבל בעיה שנייה שהרבה פעמים, אתה גורם לחילול השם. למה? לא רק לאנשים, אתה גורם לחילול השם. אתה יכול לפגוע בהם, אבל גם, אני אסביר מה אני מתכוון לחילול השם, אני מתכוון למשהו אחר, תקשיבו, אני לא מתכוון לזה, אני מתכוון לחילול השם אחר, שהוא קשור, אבל חילול השם אחר. אם אתה נותן הסבר לשואה, שלא מתיישב על לב של בן אדם נורמלי, אתה פוגע במלכות שמיים, אתה אומר, קדוש ברוך הוא לא שופט צדק. אתה בא ואומר, תשמע, 6 מיליון נהרגו בגלל שדיברו בתפילה, אני חושב שבן אדם שמקבל תשובה כזאת, צריך לשטוח אותו להסתכלות. מה, אתה יכול להסביר דבר כזה? מה, 6 מיליון נהרגו, צדיקים גדולים הרי גם נהרגו בשואה. צדיקי עולם. אז מה, הקובץ שיעורים, גדולי עולם שנהרגו, נחם זמבה השם יקום דמו, מה, אתה אומר, לא דיברו, מה? יש דברים שאתה אומר, תשמע, אם אין לך הסבר טוב, שמתיישב על הלב, שיכול להסביר שזה קרה, תהיה בשקט, זה לא אומר לא לתקן. אבל זה מה שאני מתכוון לחילול השם. לחילול השם, אתה נותן הסברים, אתה הופך את הקדוש ברוך הוא, דין הקדוש ברוך הוא לדבר לא ישר. ואם תגידו, טוב, אולי, אולי בדין שמיים, על, אתה לא מבין כמה לדבר בתפילה זה חמור, מגיע על זה ששישה מיליון ימותו, כן? דין שמיים הוא לא כמו דין אדם. שמעתי ממורי ורבי הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, שאי אפשר להגיד דבר כזה. אם אתה, לא תמיד אתה תבין את הדין האלוקי, אבל אם תבין, זה יתיישב לך על הלב. והוא אמר, אפשר להוכיח את זה מאברהם אבינו. אברהם אבינו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אולי יש 50 צדיקים, אמר לך, שזה זה, אולי, אף תספה צדיקים רשע? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אברהם אבינו, מי אמר לך? אולי זה מוצדק. גם אם יש 40 צדיקים, להשחית את סדום. מי אמר לך? אברהם הבין שברור בשכל אנושי, שלא יכול להיות דבר כזה. אם יש 40 צדיקים בעיר, הקדוש ברוך הוא לא ישחית את סדום, לא יכול להיות. כי לא תמיד תבין את הדין האלוקי. אולי בדרך כלל לא תבין. אבל אם תבין, זה יתיישב לפי ערכי המוסר שלנו. זה יתיישב על הלב שלנו, ואם על הלב שלנו זה לא מתיישב, אם אתה אומר, תשמע, 40, 30, 20 צדיקים, לא מתיישב על הלב, זה נראה לא צודק. זה מה שאברהם אבינו זועק שם, אי אפשר אפילו להאמין. אברהם אבינו אומר, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אם אתה לא מוצא הסבר שמתיישב על הלב, אל תגיד אותו. אפשר להגיד לכולם, תחזרו בתשובה על זה ועל זה, ונתקן, אבל... עכשיו אנחנו... כן. אז קודם כל, מה שאתה מציע, אז אתה אומר, תשמע, השכל שלנו מוגבל, אנחנו לא מבינים את העומק האלוקי. אז ברור שזה נכון. לפי הדרך הראשונה, זה כל הדרך הראשונה. אבל ברור שגם בדברי הרמב״ם, אנחנו בסוף נצטרך להגיד לזה. כלומר, הרמב״ם מצד אחד רוצה אני רק מנסה להסביר את המורכבות כאן. כי מצד אחד הרמב״ם רוצה שנקבל אחריות, מצד שני, תבין את הגבולות שיש לך, וכשאתה מקבל אחריות ומתחיל להיות נביא ואלוקים, אז גם זה בעיה. כלומר, שיטת הרמב״ם היא חשובה בזה שאתה מקבל אחריות. גם לפי השיטה הראשונה אתה יכול לקבל אחריות. אני רק מנסה לחדד את כל אחת מהשיטות לקצה כדי להבין את הבעיה. שלפי השיטה הראשונה אתה יכול להגיע לזה שלא תקבל אחריות, ולפי השיטה השנייה אתה יכול להגיע לזה שאתה תהפוך להיות אלוקים. ותהפוך להיות אלוקים, ואז תפגע באלוקים, כי תגיד שאלוקים לא פועל ביושר, ולא פועל בצדק, ולא פועל, ותתחיל לתת הסברים וכל מיני דברים שלא מתיישבים על הלב. ואני רוצה להגיד לכם, למשל, אני חושב, חילול השם שנגרם אז, באותה תקופה עם אסון צומת המונים, זה היה מאוד קשה, כי לא התיישב על הלב. 22 ילדים מהעיר, כאילו, לא התיישב על הלב. לא התיישב על הלב, בטח לא על השואה. תגיד, תדבר על תיקונים, תדבר על דברים. עכשיו, בסופו של דבר, ברור שגם לפי א' וגם לפי ב', לפי שניהם יש גם אחריות, ומצד שני, בגבולות הנכונים. אני רק אומר, דרך א' בצורה קיצונית, יכולה להביא לבעיה של חוסר אחריות, ודרך ב' בצורה קיצונית, יכולה להביא לאיזה דרך שאתה יודע בדיוק למה הדברים קרו. צריך להיזהר משניהם. אנחנו צריכים לעבור שלב. אנחנו עד היום היינו בדברי חז"ל, בדברי הגמרא, בדברי ראשונים, פעם הבאה בעזרת השם, נעבור לדברי אחרונים, ונתחיל בעזרת השם מרן הרב קוק זצ"ל, ונמשיך הלאה, ומקווה שכל פעם נקבל עוד כוחות ועוד כלים של עוד איזה זווית נוספת וחדשה בעזרת השם. טוב.
שכוח הרב, תודה רבה.
שכוח,
תודה רבה, שבת שלום.